שנים רבות התארחנו יחד עם הרב ציודה זצ"ל לאחוז בידו ולהתבונן בצורה יותר עמוקה, יותר גדולה בכל התהליכים שמתרחשים לעינינו. אז ממילא המשך הדברים הוא שכל ההתבוננות הנכונה, כל מה שקשור לענייני הגאולה, צריכה לבוא מתוך תורה, מתוך לימוד. לימוד הדברים מבפנים, כמו שאנחנו מכירים מהישיבה. והלימוד הזה צריך להיות לימוד של עומק. אחד הספרים המיוחדים במינם, שאומנם קצת קשים, ככה יצא שמו כספר קשה, הספרים של הרב ציודה לנתיבות ישראל, אבל מצד שני, יש מקום לומר שכמעט אין לו תחליף מבחינת הבנייה השורשית הזאת, איכשהו הורג את הדברים, אומנם לפעמים משפטים ארוכים, קולים בתוכם כאיזה משפט אחד כל התורה כולה, אבל זה סוגיה כזאת, אז צריך לעשות ככה סוגיה רואה את הדברים, צריך לראות מה מתחבר למה, וככה לראות את הדברים. ולכן חשבתי לנסות היום ביחד, לנגוע במאמר, אחד מהמאמרים שהרב ציודה זצ"ל כתב ומסביב לשעה הגדולה הזאת, שעת הקמת המדינה. וזו זווית מיוחדת. וידוע שדווקא הזמן הכרזת המדינה היה זמן קשה מאוד. לא רק שהוא היה זמן קשה כי זה היה שעת מלחמה, אלא דווקא הציבור שלנו, זה היה ממש בד בבד עם החגיגות על הקמת המדינה. אני לא מדבר על הכ"ט בנובמבר ההוא, אלא על ה' באייר תש"ח. אז בד בבד עם זה נודע על נפילת גוש עציון, שהוא היה בעצם מקום של הרבה מאוד מטובי הבחורים שלנו. הרב ציודה זצ"ל יש לו אפילו איזה חלומות ביחס לזה, שהם עוברים אצלו, באמת, הוא היה מאוד מחובר, ורואים דבר לדבר, הגדולים שמדברים על זה, קשה להם להתעלם מהכאב, אבל יחד עם זה להסתכל בצורה מפוקחת בגודל השעה. אותו דבר גם בשעת הכרזת המדינה, אז יודע התבטא שהוא היה, אני מדבר ההכרזה, לא, ההסכמה באום, הוא אמר, כן, הביטויים הידועים, את ארצי חילקו, הייתי קרוע לגזרים. אבל אז ההתרוממות, צריך לדעת להתרומם. לפעמים אנחנו שבועים במיצרים של הרגש הפרטי, בגלל אירועים קרובים לנו, או שאין לך דבר יותר חמור מזה, ממש אנשים גדולים מסתלקים. לפעמים מתוך מה שאנחנו לא שבעי רצון מהתהליכים, מהתרחישים, והרב ציודה מנסח את במאמר הזה שאנחנו הולכים ללמוד את הדברים בנוסח של אין ברירה. אין ברירה בגאולת ישראל. אין ברירה. לא אין ברירה של אילוץ, לא אין ברירה של מסכנות ועצב, אלא אין ברירה של גודל שהוא השמחה הגדולה שבכל. ואני צילמתי את הדברים, וכמובן, תראו את האורך שלהם, אולי תרגישו איך שייך להקיף את הכל, אבל ננסה. אני חושב ש... איך כל שניים? יש פה את ההתחלה, הדף הראשון, הדף האחרון, ואחר כך יש פה עוד כמה דפים. גם מה שלא נספיק, אפשר להספיק לבד. זה הדף השני, זה הדף השלישי. וזה הרביעי, שהוא, יש לו איזה סיום. טוב. קודם כל יש כאן דברים שהם בעצם בנייה של הקדמה. אמרתו, כן, יש לכם? העמוד הראשון, יש לפניכם. אמרתו, לפי ההערות אפשר לראות מה, מה לפני מה, המספר של ההערות, זה הכי קל. ההערות מתחת. העמוד הראשון והאחרון הם ביחד. טוב, בסדר. ובחרנו בחיים, זה הכותרת, מי שיש לפניו. אמרתו של בעל החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, כי כל מצווה שאדם ישראל מקיים בארץ ישראל חשובה, כמו 20 מצוות שבחוץ לארץ. הרב ציודה היה מביא את זה בשם בנו של החפץ חיים. היה מציין את הצורה המספרית הזאת שמאפיינת את החפץ חיים, שהוא בעצם מחבר המשנה ברורה, הכל מתורגם למשהו מדויק, וככה, אז בואו לקחת את הדבר הזה, הגודל הרוחני, לתת לזה ערך מספרי, אולי לסבר את האוזן, שנדע במה הסכינן. מביאה לידי ביטוי נמרץ את הבחנת הערך המיוחד שבין הארץ אל החוץ לכל מבנה חיה ורוחו של אדם ישראל. בניסוח של הקבלה כמותית יש בזה הקבלה איכותית. כן, כמובן זה העיקר, הקבלה איכותית. לא זו בלבד, שהארץ קובעת את ערך שלמותה של התורה בעצמה, של הערתה הנפשית והבנתה השכלית, כמו קיומה המעשי. כלומר, ארץ ישראל בה תמון תמונה ההערה השלמה של התורה, החלות השלמה, ברכתה של תורה, הבנתה, אין אווירה של ארץ ישראל מחכים, אין תורה כתורת ארץ ישראל, ההערה הנפשית, כמו קיומה המעשי, כן, ששלמות הקיום, כל מצוותיה, רק בארץ ישראל, שאין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. מתוך מה זה מגיע? למה באמת התורה בארץ ישראל היא השלמה? זה הלא תוצאה חיובית והכרחית של תפיסת התורה באמיתת קדושתה ותארתה החיונית. מכיוון שהתורה היא תורת חיים, ובזה תמון כל גודלה וקדושתה, ומכיוון שבארץ ישראל פה אנחנו מופיעים במלוא חיינו כאומה, מכיוון שעם ישראל חי פה בשלמות, לכן גם התורה מופיעה פה במלוא שלמותה. המתגלה מתוך ברכה בתורה תחילה. מהי הברכה בתורה תחילה? מה שהוא אומר עכשיו, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. כן, התורה היא גילוי של כלל ישראל, וכלל ישראל חי את חייו דווקא בארץ ישראל. לכן התורה שמתגלה פה היא התורה השלמה. ומה הברכה שאחרי? חיי עולם אשר נטע בתוכנו. זאת תורה שבעל פה, כן? זה מה שחזל אומרים, חיי עולם אתה בדוחן זאת רעש בעל פה, בתוך קריטות בריתו איתנו שיהיה על דברים שבעל פה. גם זה שייך לחיוניות שלנו, החיים שלנו השלמים הם בארץ ישראל, לכן זה מתבטא בתורה, תורה שלמה במלוא המובנים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כל חיי התורה שלנו בשלמותם, דווקא בארץ ישראל. תפיסת אמת חיונית זו קובעת את גילויה האלוקי של התורה, השייך לשלמות חייה והווייתה של אומה זו וצפיפות דורותיה. כלומר, אם אתה בא ומסוקר את עם ישראל, עם ישראל הוא עם חי, הוא עובר תקופות, הוא עובר מצבים, יש לו גלות, יש לו גאולה. וכן, התורה כצמודה לעם ישראל, גם היא בעצם מתגלה בפנים כאלה ובפנים אחרות. בשלמות שלמות הופעה, ובצמצום הופעה. בגלות, התורה מופיעה גם כן בצורה מצומצמת. זה מה שהוא בא ואומר עכשיו. שכמה שאני קצת מקופץ, אשר על כן, כמו שכיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יש לכם תחילת העמוד הבא? כן. יש י' ח' הערה 5. כן, כל קיומה של תורה מגיע למלוא שכלולו, דווקא בשובם אל מקומם, בהתנחלם, איש נחלתם בישיבה. כל יושבי עליה בזמן שהיובל נוהג. אז רואים שעם ישראל חוזר למקומו, היובל נוהג, כל המצוות מתקיימות, והקיום של המצוות הוא גם כן מעיד על שלמות התורה. או שכל עיקר גדלותו של תלמוד תורה היא בזה שעצם מהותו הוא מביא לידי מעשה, כפי שממשותו של המעשה אשר יעשה אדם חי בהם כלולה היא במהותו של תלמודה, ממנו היא נובעת ונמשכת מתוך החיוניות האחדותית הכוללת את לימודה ואת קיומה. אז הוא בא ואומר עוד דברים. מה שהוא בא ועכשיו הוא אומר, שלא רק שיש פה הופעת C, וזה חשוב מאוד לציין, לא רק שבארץ ישראל הכל מופיע בצורה המקסימלית, שלמות הקיום, בשלמות האיכות, בשלמות הלימוד, אלא פה זה אנחנו, בחוץ לארץ זה לא אנחנו. ארץ ישראל, פה אנחנו חיים את עצמותינו, בחוץ לארץ אנחנו חיים חיים זרים. גם ארץ ישראל, ארץ ישראל מתאים לה זה שעם ישראל יהיה בתוכה, בשלמות חיי התורה שלו, ולא מתאים לה משהו אחר. לכן הוא אומר, התורה נקראת משפט אלוהיה, אלוקים חיים וריבון עולמי. כן, לא רק זה, הוא בא ואומר עכשיו את הקישור, שבארץ ישראל הכל נדבק זה לזה, הכל מתחבר. הוא אומר אחר כך, כל מצווה ומצווה קשורה עם מערכת החיים הממשית של כל תרי"ג המצוות, ונעשית איתן בשם כל ישראל. יש להם מתוך כך הערך האיכותי המיוחד בהתקיימותם בארץ החיים של כל ישראל, מקום קדושו, קודשו הטבעי, שהוא מבחין את אמיתת מהותם לעומת זו של חוץ לארץ. אז מה יוצא? שבארץ ישראל אנחנו אמיתיים, אנחנו חיים את עצמנו, חוץ לארץ הכל לא עצמותי. ואז הוא בא ואומר, לא, בואו נראה מכאן גם מעלתו של כל תמיד חכם, זה שייך גמרא בסנהדרין. בסנהדרין כ"ד, הוא מביא עכשיו, לא עוד אלא שכמו שהאישיות התורנית מוסיפה פי שניים בערכה על ידי התעלותה באוויר עד ארץ ישראל. מה זה? זה כתובות עיני, מה שהרציודה כאן מציין, מה אתה? שתלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים נועם, ותלמיד חכם שבארץ ישראל הוא פי שניים ממשהו בחוץ לארץ. כן אפשר, גם זה מפורסם, שאפילו גופם של דברי תורה בכתבם ובלשונם, לכשיגיעו שמה, יתעלו ויתקדשו פי שניים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. לא רק תלמיד חכם שהוא תוצר של חוץ לארץ, שכשהוא עולה לארץ ישראל הוא עולה פי שניים ברוחו, הפי שניים הזה זה עוד פעם לא כמותי. כמו אלישע, פי שניים ברוחו. יש פה איזה מין מדרגה כפולה. ככה גם אומר החתם סופר שולח בשוט שלו תשובה לארץ ישראל, שהוא תלמיד חכם שואל אותו, זאת אומרת שהדברי תורה שלו, שהוא שולח במכתב, יגיעו לארץ ישראל, הוא מצפה שהם גם כן יכפילו קומה. לאן הדברי תורה, חידושים, יקבלו הערה אחרת. ממה? אני מבין אותם עכשיו ככה, ושזה יגיע אליך המשלוח הזה, אתה תבין אותם יותר ממה, שאני יכולתי להבין, הדברי תורה יאירו. כאז הוא מביא, אומר כאן כמה משפטים עמוקים של הרב זצ"ל. כי מתוך שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה. אורות, כן, ארץ ישראל. לכן יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. ואי אפשר לאדם ישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו וגיונותיו ורעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. בחוץ לארץ אנחנו על כורחנו יונקים משרו של חוץ לארץ, מאוויר ארץ העמים, מתאומתה וגושה, כמו שתאומת אווירה, תאומת גושה, זה לא אנחנו. ואוויר עד ארץ ישראל, כן הוא אומר אחר כך, ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים שבמהותנו, מתנסעות לעומת אותיות של התורה ומצוותיה בגישתנו לעשותן, אותו פרק מופלא ועמוק, באורות ארץ ישראל שכאן צריך היה, איך אומרים, שיעור בפני עצמו, להסביר את הדברים, עיין דבריו המאירים של מורנו ורבינו, בחוברת שיצא, פה יש מזיגה עמוקה, שורשית פנימית, אותיות החיים, שורשי החיים שלנו מתמזגים עם שורשי החיים של ארץ ישראל, הכל פה שורשי החיים של כנסת ישראל מתגלים בנו ומאירים בתוכנו. מה האותיות של התורה ומצוותיה בגישתנו לעשותם. ארץ ישראל היא המגלה את החיבור התמים והמאוחד של העצמיות שלנו, שורשי החיים שלנו, עם שורשי התורה. עד כאן, פחות או יותר, דברים מתומצתים ועמוקים על כלל המעלה של תורת ארץ ישראל והשייכות החיים הקבועה וקיימת של עם ישראל לארץ ישראל. אז הוא בא ואומר על אחד כמה וכמה, כשעם ישראל מחדש ימיו, אז התוכן הזה, תוכן הגאולה, מה משמעותו? בעצם השיבה של כל זה, אנחנו מדברים על תהליך הגאולה, אז צריך להבין שאנחנו חוזרים אל כל הגודל הזה, אל כל העוצמה העמוקה הזאת, כל מעיין החיים הזה בא ומאיר לנו, בא ומגלה את עוצמתו בתוכנו, והוא ממנו, בעצם כל הפעולות הכי קטנות יוצאות מן המזיגה המופלאה הפנימית שהולכת ונוצרת, וזה שאנחנו שווים לארצנו, כנסת שווה לארצה. אני, קצת מקוצר הזמן, עובר לעמוד רשך. כאן הרב, זה אופייני היה לרב ציודה, לקחת מסרים שהיו מתהלכים בקרב ההמון, לקחת להם את אותו מטבע מפורסמת שהציבור אחז. אתם תופסים, אתם משתמשים בביטוי נכון, אבל תדעו מה מובנו העמוק והאמיתי, אז זה מופיע כאן בכמה מאמרים. בפרק הזמן, הרב ציודה כותב את הדברים, זה לא היה רחוק מהשואה, בפרק הזמן של העמידה על הנפשות של ריבות ישראל, במערכת ההיאבקות האיומה כלפי תומעת הגויים בחשקת חישעתם האירופית, במסע ההשמדה שבראשית שנות התש, כן, השואה האיומה, שואת יהודי אירופה, באותו זמן שריבות ישראל עמדו על נפשם, מערכת ההיאבקות האיומה כלפי תומעת הגויים, הופרכה נוסחת אין ברירה. האין ברירה, זה הסביר הרבה תרחישים התנהגותיים של העם ישראל, של היהודים הנאנקים בתוך המחנות, כל מיני פעולות, אין ברירה, כן? החיים נמצאים על כף המאזניים. בתור נימוק ופתרון לתופעת הפלא של גבורת הרוח וסגיבות האומץ העילאית שהתגלתה באותה מערכה של מתי המספר הקדושים, נתוני הצלמוות ומשולי כל אפשריות חיים ופעולה נגד מכונות השטן האדירות והמונות חייליו. כן, ההישרדות, זה מה זה הסביר את גבורת הרוח, שבאמת בתנאים לא תנאים, אנשים אמרו אגדה של פסח, ואנשים עשו ליל סדר, ואנשים עשו, אנשים הביאו את עצמם, אנשים למדו תורה, אנשים התחברו סידורים, ואנשים חוץ ממה שעמדו בכל התנאים הנוראים, שאין אין מילים לתאר אותם, אין זוועות יותר איומות שהיו במהלכי ההיסטוריה, אין ברירה ואין כל ערך מציאותי לחשבונות מעשיים כמו לחשבונות נפשיים, לתיקוני פעולה כמו לסיכויי חיים באווירת השפל הלוחצת. זאת אומרת, הרב ציודה כבר נותן הסברה יותר נרחבת ועמוקה לנוסחה הזאת. מתוך תוכה פנימה, ממשקע דכדוכה, מתוך עומק הקרקעית של כמעט אפסיות הסיכויים והקיום, פורץ משהו. הודחפה ההתפרצות העזיזה והראתה יותר מאשר את ניסי ההצלה, את נפלאותיה של ההיאבקות בעצם ישותה ביסוד הווייתה. זאת אומרת, מפה באה פריצת הרוח, נקודת המוצא של שלילת כל אפשרות וכל מובן לקיום ולמפלט ולתפיסת עמדה ממשית, היא ששימשה נקודת התבערה המתלקחת ונותנת אותותיה כלפי מלאכי החבלה, עושי דבר ההשחתה, ההחרבה והאובדן. כן, בגטו ורשה, בכל אותם המקומות שהיהודים בצורה אילאית של גבורה ולא כל הסבר ריאלי של סיכויים באו והתגברו, וכל מה שניתן היה, זה בא מתוך מה שכאשר הכל בא לנקודת החיים הכי תחתיתית, אז עצם החיים מסתער, איזושהי נקודה ששם רוחזים את החיים בלהיות או לא להיות, זה פורץ, זה מתלקח, וזה נותן פתאום המון כוחות והמון עוצמות. ההכרח המפרפר של אי המעמד התהומי הזה, הוא הנותן את גילויה המדהים בהוד מוראו של התקומות אין עונים זאת. העין הסתום הזה הוא המחוללת ישותה של אותה תעוזה מיוחד במינה למופת דורות, אך מתוך אימת ההיעדר של מדורת האש אשר בשיא חורבנה של תפוצת הגולה. אפשר לומר, זה שיא חורבנה של תפוצת הגולה. כל 2,000 שנות גלות, במובן מסוים, מה כמפתי של העוצמה המגובשת, הגדלותית שלה, שהסתמנה בכל הדורות על גבי דורות של מיליוני יהודים, של גדלות של תורה, של ישיבות וכולי. בסופו של דבר, זה היה הנוראותה, ואת כל הנוסחה הזאת באו והעתיקו גם משנים ספורות אחר כך למלחמת השער, למלחמת הקומיות. חלק מהמסבירים הגדולים, איך באמת היה אומץ? היה אומץ כנגד למרוד בבריטים בהתחלה, ואחר כך אומץ לנסות להכריז מדינה חרף השבעה צבאות ערב וכל הכוחות שהיו בידם, ולומר כן, אנחנו כן מקימים מדינה. כל אחד יודע את הסיפורים שהספינות המלחמה הבריטיות חיכו כמספר קילומטרים בים, שאוטוטו יקרו להם לחזור, אחרי שהם כבר פינו את כל הבסיסים האחרונים, אולי יזמינו אותם בחזרה, שיראו פה את היישוב מתרסק, נוכח ההתנפלות של צבאות ערב, אז בטח, זו הייתה התפיסה הבינלאומית, שהמדינה בין כה לא תחזיק מעמד, אין פה מה, והעמידה איתנה, והתחושה ש... אז חלק מההסבר הוא שאין לאן ללכת. זאת אומרת, הרקע של השואה וכל העובדה שהעולם כולו, ושם צריך לדעת, כן, שזה לא רק הנאצים, היו להם המון שותפים, פעילים ושותקים, בעצם כמעט כל עמי אירופה במובנים מסוימים, עמים רבים בעולם, היו די שותפים, במובן זה או אחר, אז בעצם העולם מכיר אותנו, אין לנו לאן ללכת, צריכים לחזור לפה ולהיחס פה. מרץ, אין, הנוסחה הזאת, זאת הייתה הנוסחה שהסבירה הרבה דברים, הסבירה את גבורות המלחמה, הסבירה גם את האומץ על ההכרזה. כן, אבל כאן הרצידה בא ובונה את הדברים, זה נכון. אבל נראה מה המשמעות, האין ברירה הזאת במובנה יותר עמוק. אכן, בעברה את הנוסחה הזאת, מתוך מערכת מאבקנו האיומה שבארצות העמים, הנה השואה, להמשך העלתה של נוסחה זאת הנה, אל מערכת חייתנו ומציאות התחדשותנו כקדם בארץ מורשתנו, מקבלת היא את הערתה המקורית ואמיתת עניינה מתוך אורח חיים העולה ומתחדש על ציון וירושלים בשיבת בניה בוניה אליה, בחזרת עם נחלתה ושכינת מנוחתה. אז פה בעצם חוזרים הביתה. זה לא רק שאין לנו איפה להיות, אלא אתה לא יכול בלי ארץ חמדה, זה מה שהוא הולך, כרחוק מזרח ממערב, כהבדל אור החיים וקודש המולדת, ותוקף הנצח מן חשכת הצלמוות וטומאת הנחר ורפיון החלוף, ופה ארץ מחכה לנו מה? לא מקלט בטוח, לא אותו מקום שבו אולי לא ירדפו אותנו, פה אותו מקום שפה נעיז להכריז שכאן זו מדינה שלנו, אלא פה מחכה לנו משהו עצום אחר, פה זה החיים האמיתיים שלנו, קוראים לנו תחיה, לא רק תחיה כי לא תמות, אלא תחיה את העצמיות שלך, שנטשת ושכחת אותה 2,000 שנה. מגנט החיים קורא לנו בחזרה, והוא נותן את כל העוצמות הבלתי נתפסות. כן מופלא ומיוחד הוא עניינו של אין ברירה, המתבטא ומתברר כאן במקומנו ובזמננו. עניינו של אי הברירה הזה, בעמידה לנפש של בית ישראל כולו, של תקומת חייו היחידית והציבורית כאחת, להגנה והצלה ולהרחבה והפרעה של יישובינו, להקמת ממשלתנו ומדיניותנו לכל מקצועותיה על ארצנו, לקיבוץ פזורנו לתוכה וסידור חיינו בה, ברומות נפשנו קומות רוחנו. הנה הוא לא מתוך העין, לא מתוך האין ברירה של שלילה, אלא מתוך היש הברור של הווייתנו וגידולה המבורך, לא מתוך השלילה, אלא מתוך החיוב הגדול של מציאותנו האלוקית הזאת ועלייתה הלוך ואור. הלא זהו האין ברירה, לא של מקום הפזורה והתפוצה, אלא של מקום אחדות החיים ושלמות הבניין. לא של זמן הגלות והכברות, אין, הגלות זה בית כברות, הגרה, אלא של זמן הגאולה והתחייה. אז מה, במה זה כאן תחייה, במה זה כאן חיים, במה זה תלוי, זה כבר תלוי במה שנבין ונלמד ונבנה את ארץ ישראל כארץ חיינו. הלו, איננו אחר אלא זה של החלטיות התודעה ופנימיות ההכרה, שבכך החיים המיוחד, העושה בחוסן אמונים את דרכו האחת הוודאית, המכוונת ומסתדרת לו, בכל תנועות מעגלותיה ונפלותוליהם, ממקרא הדורות מראש, מנחן עליון גויים אל מקומו הקבוע והקיים, ואל הווייתו השלמה והיציבה. אז אנחנו צריכים להבין את זה. מה שפה התחולל, זה בעצם התמצית של יום העצמאות. זה לא רק הניסים של המלחמה, וזה לא רק נס הניסים, כמו שהרב צבי זצ"ל בתוקף קדושתו, שהסכמנו להכריז ועמדנו על עצמאותנו והתעלינו להיות, כן אנחנו כן עם. אלא בעצם זה נכון, אבל מה עמד מאחורי זה? 2000 שנה עמדו מאחורי זה. אותו כוח המושך של חיינו המתינים לנו פה, הוא זה שחרף כל היגיון, חרף כל, הוא זה שמשך אותנו, הוא זה ששאב אותנו אל הבית קיבול הזה החדש, שכל התורה וכל היהדות הולכים להיות נוצרים מחדש בתוכו. זוהי ארץ ישראל, ארץ חיינו, מציאות החיים השלמה שלנו, שפה ממתנת לנו, פה חיינו תמונים, פה נפגוש את עצמיותנו. הלא הוא אינו זה של ההכרח ההיסטורי, של ההחלטיות הקוסמולוגית, קוסמית, המופיע בחסד הברית האלוקית שנצח ישראל, אשר לא תימות גם אם הערים ימושו וגבעות תמותנה, אשר לא תשבות גם אם ימושו חוקות שמיים וארץ, לא תימאס גם על כל אשר עשו זרע ישראל. אז הוא אומר, אנחנו ממשיכים, עמוד רש חף ב', מתוך צו החיים מהעליון והפנימי הזה, נקבעת ומתבררת הוודאיות המוחלטת של מהלך שיבתנו הנה, ויבנותנו פה. אז צריך לדעת שכל נדבך ונדבך, וכל חוליה וחוליה, פשוטה שבפשוטות, כל מה שאנחנו מכירים, מה שעם ישראל חוזר לשפתו, ומה שעם ישראל חוזר לגבורתו, ומה שעם ישראל חוזר אל הטבע, ומה שעם ישראל חוזר אל אחדותו, כל זה בעצם ניצוצות של מה? אנחנו רגילים להסתכל על זה כימה כימה, להגיד שמהשלבים האלה אפשר יהיה גם לעלות ולהגיע יותר פנימה. צריך להסתכל גם הפוך, לדעת שקודם כל מה מביא אותנו לפה, חיינו השלמים מושכים אותנו, כמו שאמרנו, מן המגנט הנשמתי, אותיות החיים, שורשי החיים, הם מזרימים אותנו פנימה, יודעים או לא יודעים, מבינים או לא מבינים, אנחנו נשאבים להתאגד פה. ובמהלך החיצוני הדברים נבנים לפי הסדר, סדר הדרגתי של התרקמות, איזשהו מכלול חיים משותף, מכנה משותף מאוד רחב לאומי, בהתחלה במתכונת המאוד מאוד חיצונית שלו, שפה וצבא ומדינה וכולי, כאשר כל הפנים והנשמה וההתוודות אל כל מה שזה צריך להגיד, עוד רחוקים מלהיות, אבל התוך כבר קיים, מה אנחנו חוזרים לפה לא סתם? ביום ההוא נאום השם אוספה הצולעה, ואני דחה הקבצה ואשר הראה אותי, ושמתי את הצולעה לשארית הנעלה לגוי עצום. כן, יודעים, זאת צולעה ונידחה וכולי, כן, כל זה הקדוש ברוך הוא מחזיר. כאן במקום חיותנו מופיע הצו המוחלט הזה, בכל גווני ביטוייו, ובאין ברירה ותנודה, הנה הוא קובע ומייחד וחובש, ומאיר את הדרך האחת הברורה והבטוחה, דרך החיים והבניין, דרך התחייה והגאולה, בכל לבטי מאבקיהן והדרגות מעלותיהן, ליחיד ולציבור, זה הדרך לחובו, כי תאמינו וכי תשמעילו. וכולי, כי פקד השם עמו, כי הוא ציווה ונבראו, ועם נברא ילל קל לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים. זוהי בריאה. עכשיו, מה הצוידה אומר ככה? יש אין ברירה, יש אין ברירה. יש אין ברירה שבאונס אין ברירה, יהודים ברחו. גם מארצות המזרח, שהיו כל כך מצבי עינוי, יושי שברחו מתוך שישר שם להיות תחת איומים וכולי, בכל הגלויות, היא הברירה שמתוך דחיפותיהם של גורמי חוץ בלבד, הוא מחוסר תוכן פנימי עצמי, ממשיך מרירות דיכאון של שאלה והיעדר. מה שאין כן, היא הברירה שמתוך הדחיפה העצמית של צו החיים, שהוא ממולא תוכן פנימי יציב, הוא ממשיך עונג ונועם של חיוב וקיום. אונס שהידי עצמו אינו אונס אל הרצון. זה לא אונס כי מאלצים אותי מבחוץ, זה אונס כי אני לא יכול אחרת. זה אני. העצמיות שלי דורשת טובת ממני תהיה עצמך. עצמיות חיי האומה טובת את זה, מה שהיא לא תתפשר על שום זיוף חיים, שום הופעת חיים שאיננה היא. זה מה שמופיע בגוי. היא הברירה שמתוך הכרח החיים הפנימי, המחייב להסתדר לפי טבעו של האופי העצמי, לפי תנאי המצב ולפי דרישות הבריאות של הגוף הנפש. אנחנו מחויבים להיות בריא, מחויבים לחזור לבריאות שלנו, מחויבים לחזור לאיתנות הכוחות שלנו, כי אנחנו לא עצמנו אחרת, ושום דבר לא ישלם אצלנו באופן אחר. היא הברירה הזה, אז הוא אומר, הרי הוא את אם מציאותי, הרמוניה נורמלית, עם אידיאלית או ריאליסטית. היא הברירה הזה שמתוך מצב החיים, אז הנה, זה לא רק אנחנו אידיאליסטים, אנחנו גם ריאליסטים. אין לך ברירה. לכל הנוסחאות הבלתי אידיאליסטיות שבקיומנו בארץ הן גם לא ריאליסטיות ממילא. לא לחינם אנחנו פוגשים שכל נוסחאות השלום למיניהם הן גם לא עובדות בשטח. זה יכול היה להיות אחרת, יכול היה כן להצליח, אבל אנחנו רואים, טוב, יש לנו מצווה, יש לנו זה, אבל אנחנו רואים גם שזה לא הולך אחרת, משום שיש כאן אמת חיים שהיא בוקעת את כל המחיצות, והיא בסופו של דבר טובעת את התממשות חיינו האמיתיים פה, כל דבר אחר מתבטל. היא הברירה הזה שמתוך מצב החיים וגמת החיים, שמתוך מקור החיים ומקום החיים, הרי הוא ממולה עוז ועוצמה נחת רוח של תודעת החירות הפנימית. מר בזה בעצם בחרת בחיים. אין ברירה הזה, זה מה שהחיים בעצמם שואבים וטובים להיות עצמם. לא משהו אחר. כן. ואז הרב יהודה חוזר בעצם לרישה של המאמר. גם במתן תורה יש מושג כזה, כפה עליהם ארכי גית, היה אונס, על כורחנו. ואנחנו יודעים, אל תקרי חרות אלא חירות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. התורה היא לא רשות, היא לא חובה, היא מציאות. היא דבר שלא, אף על פי שהקדמנו נעשה ונשמע, כמו שמהר"ל מסביר, התורה לא שלנו רק בגלל זה. התורה שלנו במובן יותר עמוק, במובן שאפילו הנעשה, הקדמת הנעשה לנשמע, שהיא אמירה נשמתית, היא לא אמירה ריאלית. אפילו האמירה הזאת היא אמירה שבאה מתוך התודעה שלנו, והשייכות שלנו אל התורה היא יותר עמוקה. מה יעשה השם? מעשה אלוקי. מעשה אלוקי הוא למעלה מהבנת אנוש, הוא שורש חיים. התורה, בחרת בחיים, נתן לך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, בחרת בחיים מה שכתוב בפרשת ניצבים, כי התורה היא חיים. אם התורה היא חיים, אז אנחנו מבינים אותה נכון, אז היא פועלת בנו נכון, אז היא מחיה אותנו, אז היא באמת נותנת לנו חירות ועוצמה וכל המתנות שנמנות שם בפרק עניין תורה. אז התורה, כשהתורה היא חיים, היא מאירה והיא חיה. אז כמו שהתורה צריכה להופיע במלוא כוחה, ככה גם חיי האומה בארצה. לכן הוא אומר, אי הברירה הזה הרי הוא הבחירה בחיים, בשאיפתם, במגמתם ובסידורם, כי הוא חייכם. כן, אני כאן באמצע הסעיף הפסקה הבאה. ההכרה המבוררת בערכו האמיתי של עול התורה ומצוותיה, הנמשך מתוך עול מלכות השמיים והארץ, שהוא אינו עול חיצוני אשר כמו זר נחשבו, כן, המדכא בשיבוד כפייתו אל הפנימי של תוכן החיים האלוקי והכרח צבו הקבוע ושורה במציאותם שישראל מופיע בגילויי צורותיו וסיורי פועליו, כי הם חיינו ואורך ימינו, היא ממשיכה את מבוע נועמן של המצוות וצמחת קיומן. מה שבארץ ישראל תלמידי חיים נקראים נועם, מה שקיום תורה בארץ, עבודת השם בשמחה, כמו שאומר הזוהר, דווקא בארץ ישראל, מה שבאמת נעימות החיים, נעימות קיום המצוות בשלמות, דווקא בארץ, זה משום שאנחנו מוכרחים לחיות פה בצורה של בריאות החיים, של היגיינת החיים הישראלית, שכשהיא קיימת במלוא קומתה, היא מאירה, אז אם כן, התביעה הזאת להיות בריא, להיות כללי, לראות את האורגניות של התורה, לראות את כל מקצועותיה של תורה ככה, לראות את כלל ישראל ככה, לראות את הזיקה העמוקה של התורה אל כל רגב ורגב וכל סנטימטר וכל מילימטר בארץ ישראל, ואת קדושתם האחת, קדושת החיים, זה לא איזה מותרות. הבחרת בחיים, הוא האין ברירה, הוא הכוח המושך שמחזיר אותנו אל עצמנו, אותו כוח שמחזיר אותנו אל עצמנו, הוא התובע את הגודל הזה. כי לזה אנחנו נשאבים, פה אין לך כל נוסחה אחרת, כל כימות חיים ששרדנו בו בגלות, תם זמנו, אין כבר יכולת לסבול בבחירה האלוקית בנו, את כל הנוסחאות המצומצמות ומקובצות של הופעת התורה והופעת כלל ישראל בגטאות ובמחשקים בבתי הקברות, אלא רק הגודל ורק הבריאות היא זו שנוכל לשרוד בה, היא זו ששייכת לנו, זה אנחנו. לפיכך היא הברירה אשר בקיומה וסידורה היחידי והציבורי של מצוות הארץ, שהיא שקולה כנה את כל המצוות שבתורה, תוך כך היא המבססת ומשכללת ומחייבת ומבטיחה את קיומן ואת חיוניותן, שמתוך הכרח החיים של תשובת ההתאחזות במורשת מולדתנו, התחדשות קדומנו בה, הוא הממשיך ומגלה את תחושת העצמיות. ככל שנשתרש יותר בארץ ישראל, נאבין את ערכה ונאמין בה, ככה גם עינותיה יפקו בנו יותר ויותר. תודעת הבריאות הפנימית הולכת ומתחזקת ומתגברת ועולה. היא הברירה של ארץ החיים. ארץ ישראל נקראת כארץ החיים. מצאות לכם שהבראת חירותנו בה וסידור מצבנו בתוכה ברוממות תורת החיים ומצוות החיים הוא הבחירה בחיים הנמשכת מבבוע מקור החיים, הוא המצבנו ומחייבנו מאמצנו ומקומנו בכל פרטיה לגאולת אמת, לתחייה שלמה, לתשועת נצח. פה זו בריאות חירותנו, זה תורת חיים, מצוות חיים, זוהי הבחירה בחיים שמסיימת את כל המהלך ומאירה את יד השם הגדולה של היום, זה היום עשה השם, נגיד על מספחה בו.